ערב טוב. השיחה היום, כותרת שנתתי לה בינתיים, הן נוטות להתחלף אצלי אחרי כמה זמן, אבל בינתיים זאת השאלה למה לקבל בברכה את האורחים, כי הם כבר כאן. אז אתמול עלתה פה השאלה גם בצורה מאוד בהירה וגם היא עולה בשיתופים ובשיחות. השאלה לגבי המילה הזאת, קבלה, שאני לא בטוחה אפילו כמה היא נאמרה פה כאן על הבמה, אולי פה ושם, אבל הרבה פעמים היא כבר מגיעה ממתרגלות ומתרגלים כאיזושהי הנחת מוצא, שהתרגול שלנו עוסק באיזושהי קבלה עם פרשנות מסוימת. וזה נכון שיש לנו הרבה עניין עם הנושא הזה של קבלה, ואפשר לשאול תכף. אני אעסוק בזה, את מה בעצם לקבל ומה זה אומר לקבל את המציאות, את הדברים. ואם כבר לקבל, ואוקיי, בסדר, הסכמנו לקבל. למה בברכה? למה אם הדברים הם לא מה שרציתי, לא מה שבא לי, לא מה שמתאים לי, אז למה? עוד מצפים ממני לשמוח בהם, או לפתוח להם עוד דלת. אז אני אחזור רגע יומיים אחורנית לשיחה של ערן ועל ארבע האמיתות שהבודה ניסח, ובעצם הן ניצבות ממש בלב התרגול והלימוד שלנו. האמת הראשונה שפשוט אומרת שיש דוקה, זה ישנו בעולם, זה ישנו בחוויה האנושית, זה לא תלוי איפה נולדנו, כמה כסף או רווחה או אפילו אהבה סבבו אותנו, יש דוקה. והאמת השנייה שמצביעה על מקור הדוקה, שהוא עצמה הבלתי ניתן בעצם לסיפוק, הבקשה של הלב, תודעה, נפש שלנו לאיזושהי משענת, לסיפוק, לביטחון, שיהיו ברי קיימה, שלא יאכזבו. אז יש גם דוקה בתוך המושג הרחב הזה. אנחנו יכולים גם להסתכל על גוונים של דוקה. אחד מהם הוא זה שכרוך בזה שפשוט נולדנו בגוף, ולכן אין לנו שום סיכוי, לאף אחד מאיתנו, לחמוק מהזדקנות, ממחלה, ממוות, מאי נוחות, מכל מיני סוגים, לא משנה כמה קריות סידרנו. סוג אחר של דוקה, שהמקור שלו הוא בתפיסה שלנו, המוטעת, את הדברים כבלתי משתנים. עכשיו אולי זה נשמע קצת מצחיק, כאילו כולנו יודעים שדברים משתנים, נכון? זה לא איזה חידוש גדול עכשיו שאמרתי. ויחד עם זאת אנחנו חיים לא פעם מתוך התפיסה שדברים לא אמורים להשתנות. זה מפתיע אותנו, זה מאכזב אותנו, מעציב אותנו כשדברים משתנים ואנחנו מגלים שגם הם, גם אנחנו, נתונים לחלופיות. ועוד סוג של דוקה, שנובעת מתפיסה שגם היא מוטעת, התפיסה של דברים ושל עצמנו כקיימים בפני עצמם, נפרדים מהעולם. יש אותי ויש את העולם, יש את השמיכה הזאת ויש את העולם. כשבעצם שום דבר לא קיים כשלעצמו, שום דבר לא נפרד, הכל תלוי בראייה שלנו את הדבר, בפרשנות שלנו את הדבר, ובאין ספור תנאים שצריכים להתקיים או התקיימו כדי שהדבר, מה שהוא לא יהיה, יתהווה בעולם. לכן כל דבר הוא תלוי. וזה לפעמים ממש מבאס, כי יש בנו חלקים שממש רוצים שהדברים יהיו קבועים, לא משתנים, בלתי תלויים, חופשיים מהשתנות, מוות, חולי ואי נוחות. לי כל זה נשמע ממש כמו חדשות מעולות, אבל הפנים שלכם קצת קודרות, אז אל תדאגו. יש סיבות למה הבודה מסר לנו את המידע הזה. אז האמת השלישית אומרת שיש דרך לצאת מהמעגל הבלתי פוסק הזה, שבו אנחנו רוצים משהו, ואולי מקבלים אותו, ואולי לא, ואז יש צמח חדש. מהמעגל הזה שבו גם אנחנו כל הזמן נולדים רגע אחר רגע להיות משהו ואז מתים. והאמת הרביעית שאני לא ארחיב עליה עכשיו, שבעצם מפרטת איך עושים את זה, והתרגול שלנו כאן עונה על חלק משמונת האיברים של הדרך. והדרך בעצם כוללת תרגולים שקשורים לכל דבר בחיים שלנו. התרגול הפורמלי של לשבת ולפתח ריכוז, יציבות, איסוף של התודעה, הם חלק ממנה. ולא הכל. אז היום אנחנו בדיוק קלטנו מולי ואני קודם שאתמול, מולי התייחס לאתמול כאל היום השלישי של הריטריט המלא, ובעצם זה היום, אז אנחנו יכולים לחגוג יחד את הסיום היום השלישי. ואני חושבת ששלושה ימים זה זמן שבו משהו כבר מתחיל לשקוע. יש כבר מקצב של הריטריט שאנחנו נעים בו. הוא לא היה כזה כשהגעתם לפה ביום חמישי בצהריים. Okay? הוא נוצר מתוך התנאים. זה לא שככה זה כשמגיעים לאנדור, קצת, אבל צריך שיהיו פה אנשים שיתרגלו, וצריך שיהיה את כל התנאים שריטריט בנוי על פיהם. ואפילו אפשר אולי לחוש ברמה המאוד גופנית שמשהו במקצב שלנו כבר רגיל. אנחנו כבר יודעים לאן אנחנו הולכים, הרגל התרגלה למגע של השביל, ואולי הגוף התרגל לשעות של האוכל, שהן אולי מאוד שונות ממה שבבית, ויש איזה שקט שנמצא כאן, אבל כולנו יודעות ויודעים שלא בהכרח יש שקט בפנים. יש הרבה מאוד מצבים שכולכם פוגשים ופוגשות בתוך התרגול, שנחווים כהפרעות. אם הם לא היו, אז הייתי מצליחה. לפעמים אני מצליחה, אבל אז יש את זה ואת זה. ואני אדבר היום על הקבוצה, אחת הרשימות בעצם שבמסורת אנחנו משתמשים בהם, בלימוד שהבודה השאיר לנו, של מצבי תודעה, שבמסורת נקראים מכשולים. ובתובנה מאוד אוהבים לקרוא להם אורחים, שזה כבר אומר לנו שיש יותר מדרך אחת להסתכל עליהם. אוקיי? כבר המילה יש לה טעם אחר. אלה מצבי תודעה שאנחנו פוגשים בתרגול, ואנחנו פוגשים אותם גם בחיים. זה לא שהם הומצאו פה, זה לא הפעם הראשונה שכעסתם, אם כעסתם פה על הקרית, זה לא הפעם הראשונה שהרגשתם איזה רצון שמשהו כבר יקרה, או שיהיה לכם משהו שאיננו. רק כאן יש לנו את היכולת לשים לב אליהם יותר מקרוב ובתוך תנאים שמאפשרים את כמו מעבדה הזאת. ואז נראה לנו שכל פעם שאני יושבת לעשות מדיטציה, יש לי מלא מחשבות. אבל בעצם יש מלא מחשבות ככל הנראה, גם כשאני לא עושה מדיטציה. אז הקבוצות האלה של מצבי התודעה, שנקרא להם מכשולים ואורחים. אפשר להגיד שהם כמו עוד איזה סוג של מסגרת התייחסות, הם כמו עוד סוג של משקפיים שאפשר להסתכל דרכם על החוויה. ויש משהו מאוד פשוט ברגע שמתוודעים אליהם, ואפשר להשתמש בהם כעוד דרך להסתכל על החוויה, במיוחד כשהיא נראית מרגישה כאוטית, בלתי נגמרת, לא מובנת. וכמו תמיד, מה שבאמת באמת מעניין אותנו, זה מערכת היחסים שלנו עם מה שלא יהיה. גם עם האורחים. אז הקבוצה הראשונה של האורחים, היא הקבוצה של מצבי התודעה, שהם כל האזור מנטלי רגשי של השתוקקות, הרצון העז שלנו במשהו, משהו שאיננו, ויש לנו איזו תחושה שברגע שהוא יהיה, או שאני אהיה מאושרת, או שאני אהיה בן אדם טוב יותר, או שפשוט זה פשוט הכרחי שזה כבר יהיה. יש משהו שמאוד מצמצם אותנו כשהשתוקקות נוכחת. ואנחנו, כשאומרים בטקסט השתוקקות לעונג חושי, אנחנו בעצם מדברים על כל השתוקקות שהיא, כי כל מה שאנחנו חווים נחווה דרך החושים. אין לנו שום דרך אחרת לחוות את העולם. הכל קורה דרך החושים. אולי אנחנו לא חושבים על עצמנו כאנשים שנורא נורא עסוקים בתענוגות חושיים, אולי אוכל מתוחכם, לא, זה לא הסיפור שלנו, ונוח לנו גם עם המיטה פה של אנדור, אבל עדיין, החיפוש אחר נוחות הוא דבר שמלווה אותנו כל הזמן. שיהיה לי נעים, שיהיה לי יפה, שיהיה לי נוח, שלא יהיה לי חם מדי, שלא יהיה לי קר מדי. שהמחשבות שלי יהיו יותר נעימות, ויותר נחמדות, פחות קודרות ופחות חוזרות על עצמן. אז בריטריט, השתוקקויות, למרות שאין פה הרבה, אבל ההשתוקקויות זה לא מעניין אותן כל כך, ואנחנו יכולים למצוא את עצמנו אין ספור פעמים ביום, מצפים למשהו, עם ממש תחושת דחיפות, מתי יגיע האוכל, מתי יגיע הגונג, אולי מישהו או מישהי נראים לנו מעניינים, ואנחנו מוצאים את עצמנו ככה מסתכלים איפה הם, ומדמיינים מה יהיה אחרי הריטריט, ואם נדבר. זה לא כך משנה במה. כמו וב של ההשתוקקות שלנו נתפס. הוא יכול לתפס על כל דבר, והוא גם עושה את זה כל היום. מה שמעניין זה להסתכל על התנועה הזאת, התנועה שרוצה, התנועה שחייבת. במסורת מדמים את ה... אם אנחנו מסתכלים על התודעה שלנו, או על החוויה הפנימית שלנו, כמו על אגם של מים, שבטבע שלו יכול להיות נקי, בהיר וצלול. אז תודעה משתוקקת היא כמו מים שהמון צבעים נשפחו אליהם, אוקיי? זה מאוד מפתה, זה צבעוני, זה, כן, אני רוצה עוד מזה. קבוצה השנייה היא בעצם, היא ממש הצד השני של ההשתוקקות. זה בלתי נפרד בעצם, אבל אפשר להסתכל על זה מכאן או מכאן. והצד השני הוא הצד של הסלידה. הוא הצד שאומר, לא, את זה אני ממש לא רוצה, אני לא רוצה לראות את זה, אני לא רוצה להיות במגע עם זה, אני לא רוצה אפילו לדעת מזה. ויש המשפחה שלמה של כעס וביקורת ושיפוט, ועד רתיעה וגועל, איבה, שנאה, רצון להזיק. וכל אלה זה לא דברים שרק קורים לאנשים אחרים איפשהו, הרעים. לכולנו יש את המנעד הזה. לכולנו יכול לעלות רצון לנקום במישהו באיזושהי צורה, להראות להם, להזיק להם. וכמובן כלפי עצמנו זה גם מופנה. הביקורת, הצמצום, ההקטנה, לעג, כולם כל מיני צורות של סלידה. קבוצה שלישית, הקבוצה השנייה, הסלידה, היא מדומה למים באגם שהם רותחים ומבעבעים. אז אם אנחנו חושבים על מה קורה לנו כשאנחנו בכעס מאוד גדול, ביקורת מאוד קשה, okay? זה יכול ממש להרגיש ככה, סוער וחם. קבוצה שלישית היא של קהות של התודעה, רפיון ועצלות. עצלות נשמע קצת כמו ביקורת כזה, נכון? אבל זה לא. זה מין עייפות, מותשות, כזה שאנחנו לא בדיוק יודעים איפה אנחנו, או איפה היינו עכשיו. משהו כזה ממוסך ומאורפל. וזה יכול להיות פשוט כי אנחנו מאוד עייפים. וזה יכול להיות כי משהו בתוכנו לא יכול עכשיו לפגוש את החוויה. וזה קצת כמו עושה shut down כזה. אוקיי, אני לא עם הדבר הזה. סוג של הימנעות ששומרת עלינו. ואני חושבת שלפעמים זה גם פשוט הדרך היחידה שלנו, אם אין לנו את היכולת להכיר או לומר, שפשוט התעייפנו, שפשוט קשה לנו. ואז אם יש איזה הרפול, נרדמתי, אוקיי, מה יכולתי לעשות? אז יש איזה מין מנגנון כזה שקצת עוקף ככה את המפגש. והדימוי לזה הוא של מים שמחוסים בעצות. אז בוודאי שאי אפשר לראות שם הרבה. קבוצה הבאה, קבוצה של חוסר שקט, דאגה. אולי אתם חווים את זה לא פעם בתוך התרגול, הצורך לזוז, איזה חוסר שקט שהוא בגוף, הוא גם בתודעה, איזה תזזית. משהו שמתקשה להתייצב ולשמות. ויש משהו אולי גם מאוד תרבותי איפה שאנחנו חיים, בחברה שלנו, שמאוד מאוד מזהה משמעות רק עם עשייה. ושפשוט להיות ולנוח לא מרגיש כמו משהו ראוי, ואני גם שומעת את זה לפעמים בהקשר של התרגול. אם אין מאמץ, אם אין מלחמה, אז נראה שאנחנו לא עושים כלום, ואז בשביל מה בכלל לשבת? ולפעמים פשוט איזשהו חוסר אמון שעולה בעצמנו או כל דבר אחר, ואז קשה להיות בשקט. משהו כל הזמן אומר צריך, 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 ומה אם, ומה אם. Okay? גם כל מיני סוגים של דאגה ודמיונות שעולים. והמצב הזה מדומה למים לא שקטים שהרוח עושה בהם גלים. והמכשול, אורח האחרון, הספק. אז הבודה דווקא מאוד מאוד המליץ על ספק בריא. על לא לקחת דברים כמובן מאליו, גם לא כשמורה או מורה אומרים, ולבחון אותם בעצמנו ולשאול שאלות. אבל הספק שאני מדברת עליו כאן, בתוך החבילה הזאת של האורחים, זה הספק שלא משאיר כל כך פתח למשהו חדש. רן הזכיר את הפעות שבודק, נכון? שאם היינו נותנים לו את המקל הזה, והוא מכניס אותו לפה, והוא משחק איתו, או אם יצא לכם לראות גורים, גור של חתול, גור של כלב, איך הם מתעניינים בדברים, הם קצת עושים ככה, עם הכפה, והם קצת נושכים, והם מגלגלים. מה זה הדבר הזה? זה מעניין אותם. וגם ילדים שואלים פשוט שאלות, מה זה? למה זה ככה? הם פתוחים לתשובה, ואז הם ישאלו עוד. זה ספק טוב, זה ספק בריא. יש לו לאן לקחת אותנו. הספק הזה שהוא מכשול, אורח, הוא משאיר אותנו במקום. הוא קצת מסתובב במעגלים. הוא אומר לנו משהו על צורך בוודאות, באיזה משענת חיצונית, אולי מפחד, מטעות, או שלא נדע משהו. ובעצם יש שם הרבה מאוד אנרגיה. שדי מתבזבזת, היא מתחפשת להיות מין איכות מועילה, אולי כזאת אינטלקטואלית, רגע, אני באמת רוצה לדעת, אולי זה ממש לא מתאים לי הדבר הזה, אבל אם אנחנו יכולים לשים לב שאחרי כמה זמן השאלה הזאת פשוט חוזרת וחוזרת וחוזרת, אבל משהו לא נפגש, אז כנראה שאנחנו באיזשהו ספק מהסוג הזה, שמושווה למים אחורים מחול או בוץ. ובאמת יש בספק הזה איזה סוג של מין כבדות כזאת, זה מרגיש תקוע. ועכשיו, במשרת שדי ברור למה אפשר לקרוא להם מכשולים, נכון? כאילו אתם פוגשים אותם בתרגול. ולא כל כך כיף איתם. נורא היינו רוצים פשוט, איך מסלקים אותם מהדרך, ורק יושבים לנו בשקט. אז אני אגיד קצת על למה לקרוא להם אורחים. אגב סוכות, שזה חג שמארחים בו אנשים בסוכה. אז אורחים הם לפעמים קרואים ולפעמים לא. אבל אם מגיעים אלינו אורחים הביתה, ובמיוחד אם הם מרגישים בבית, גם למרות שלא הזמנו אותם, אז מאוד כדאי שנדע לזהות אותם, ונדע איך ליצור איתם מערכת יחסים שהיא אחרת, שהיא מאפשרת לנו ללמוד, להכיר, ולא לתת להם את המפתחות של הבית. מה שקורה הרבה פעמים לכולנו בשגרה, זה שהאורחים מופיעים. אנחנו מגלים את זה אחרי שכבר קרו כל כך הרבה דברים. אחרי שכבר כעסנו על מישהו וצעקנו עליו. אחרי שהפנינו פנימה את כל הספק או הביקורת. אחרי שאי השקט גרם לנו לעשות כל מיני דברים שאולי הם מיותרים, או פשוט שימוש לא כל כך מועיל בזמן שלנו, או באנרגיה הרגשית שלנו. והאורחים האלה הם בעצם חוויות עם הרבה רבדים. אתם יכולים רגע אולי לחשוב, מי מהאורחים האלה? השתוקקות, סלידה, הרפול, אי שקט וספק. מי מהם כזה קופץ לכם? אוקיי, זה משהו שאני ממש מכירה טוב. יש לנו נטייה, לכל תודעה יש נטייה לאיזה אחד, שניים, שלושה, שהם הכוכבים שלנו. אני למשל, האורח שלי זה סלידה. אני נכנסת לאיזשהו מקום, אני ישר אראה מה לא בסדר. זה יורד עם התרגול, אגב, זה חדשות ממש טובות. אפשר לעבוד עם זה. אני מכירה אנשים שהאורח שלהם זה השתוקקות. מאוד קשה להגיד להם לא. מאוד קשה להם להסביר להם למה זה משהו לא מתאים. כי הם יגידו, אז אולי מימין, אז אולי משמאל, ואולי בכל זאת, אולי נתקשר. לא, הם לא מקבלים לא. הם פשוט כל כך רוצים שהדבר הזה יתממש, מה שזה לא יהיה. עם דאגה וחוסר שקט זה האורח שלכם, אז אולי אתם מכירים כל מיני תסריטים שעולים בתודעה, ובסוף מגלים שהם בכלל, הם לא קרו, הם לא קשורים, וואי, דאגתי אבל יומיים, פיתחתי, כבר חייתי כאילו זה באמת קורה. אותו דבר לגבי האחרים. אז כל אחד מאלה הם לא דבר אחד. יש בהם אספקטים של חוויה פיזית. יש בהם אספקטים מנטליים. איזה מחשבות מופיעות כשהאורח הזה מגיע. Okay? מחשבות של השתוקקות ומחשבות של ספק. כל אחד מהם כנראה נשמע קצת אחרת. רגשות, כמובן. ואפילו איזה סוג של אנרגיה, כן? אפשר להגיד שהערפול והכהות, יש גם איזה כובד, זה כזה יורד למטה, אנחנו פשוט רוצים לישון, להימרח פה על הקריות, לעומת כעס או אי שקט, שככה מאירים אותנו, והם אולי מלהיטים באיזשהו אופן. זה סוג אחר. ואני אוהבת להסתכל על האורחים כעל מספרי סיפורים. Okay, הסוכה של האורחים זה פסטיבל מספרי סיפורים כזה. יש להם מה להגיד. הם מתיישבים פה על הכתף, או בתוך הבית המטאפורי שלנו, שזה הבית, כן, הלב תודעה שלנו. מתיישבים להם בסלון, עם הרגליים על השולחן. הם פתחו כבר את כל הארונות במטבח. והם מספרים לנו עכשיו כל מיני דברים על העולם. אני כזאת, אני תמיד יהיה ככה. ככה זה העולם, אנשים הם כאלה. מספרים לי כמה אני צודקת. מספרים לי כמה מישהו אחר טועה או הפוך. מספרים לי למה לא כדאי לי לעשות משהו. וכדי שנוכל לא לתת להם את המפתחות, לא לתת להם להיות עכשיו מנהלי הבית, מנהלי ועד הבית, אלא להישאר אנחנו, סוג של מחל שיש בו בהירות ורואה, יש פה אורח. ובדרך כלל הם גם לא באים לבד, הם באים ביחד. אם מסתכלים ממש טוב, על כל סיטואציה שבה אנחנו יכולים להבחין באורח ככה בולט, הרבה מאוד סיטואציות, אם נתחיל ככה לפרק אותם, מה עוד יש שם, מה עוד יש שם, איזה עוד מחשבות היו, נגלה שכל האורחים היו שם. הם פשוט באים ביחד, רק יש את אלה שעושים יותר רעש, ותופסים יותר מקום בבית. ולכן כל כך חשוב שאנחנו נפתח את היכולת פשוט להכיר אותם, לזהות אותם, כי הם מפעילים אותנו בצורה שהרבה פעמים היא פשוט מרחיקה אותנו מאוד מאיך שהיינו שואפות או שואפים להיות, מהקרבה למה שבאמת חשוב ללב שלנו. הם שומרים עלינו מחרטה. כלומר, הבהירות ולהכיר אותם יכולה לשמור עלינו מחרטה, סליחה. אם אני יודעת לזהות את האורחים לפני שהם השתלטו, אני כבר מתחילה ללמוד איך זה מרגיש בגוף כשמופיע אלבון או ספק, איזה מילים ככה נזרקות לחלל התודעה שלי, ובמקום ההרגל שלוקח אותם וישר עושה מהם עוד. כן. נכון? יש חלק כזה בתוך התודעה שלנו שפשוט תופס, תופס את המילה, תופס את התחושה, תופס את הרעיון שחלף, אומר כן, אוקיי, זה הפרויקט שלי עכשיו, אני עכשיו על זה. הוא אומר עוד, לא, נכון? וזה תמיד ככה, ומוסיף עוד ומוסיף עוד ונזכר בעוד משהו. כל זה יכול לא לקרות, או לקרות פחות, או לקרות בעוצמה נמוכה יותר, או לקרות כשחלק בנו רואה שזה קורה, ואפילו מחייך. וואו, כל הדבר הזה שהתבחבשתי איתו היה ספק. זה הכל, אורח. אז מה, איך עובדים איתם בכלל? איך מתחילים לזהות אורחים? שכבר נשמע מהדברים שלי שהם די כזה בעלי הבית. אז אני אחזיר אתכם ככה להנחיות שהיו היום, למה שנמצא בבסיס של בעצם כל דבר שקורה בתודעה. הוא הרבה מהם, וזה הוודנה. היכולת שלנו לזהות שאת המנעד הזה, הפנימי, שבו כל הזמן משהו נחווה כנעים או לא נעים. והניטרלי אנחנו בדרך כלל לא הרים אליו כל כך. יש לי מורה שמשווה את זה לאמבה, אוקיי? שאמבה היא יצור מאוד מאוד בסיסי, נכון? אין שם הרבה תפקודים. אבל כשיש סוכר, או לא יודעת, משהו שהאמבה רוצה, משהו שמזין אותה, היא ישר תדע לאן ללכת, אוקיי? התנועה תהיה מיידית. טיק, לשם. אם יש שם חומר שהוא לא טוב לה, היא תתכווץ, אוקיי? זה אותו דבר. זה מה שקורה בתוכנו. את זה אני רוצה. את זה אני לא רוצה. אפשר להסתכל על זה גם כעל איזה מין משהו פרימיטיבי כזה שקורה בתוכנו, אוקיי? הוא לא בשליטתנו, אבל אפשר להסתכל על זה גם על איזשהו כיוון, אפילו מעורר השראה. כשאנחנו מסתכלים לא רק על הוודנה, אלא על היכולת שלנו לבחור, ללכת אל מה שמזין אותנו, ופחות ללכת אל מה שמקווץ אותנו, את מה שמערער אותנו, אל מה שמרוקן אותנו, גונב לנו את הדברים מהבית. אז ההיכרות עם האורחים יכולה הרבה פעמים גם להישען על הוודנה. אני הרבה פעמים כשיש כשאני שמה לב שאני באיזה מצב כזה דוקה, אי שקט, אני שואלת את עצמי, איזה אורח יש עכשיו? או לפעמים אפילו יותר בסיסי, מה ודנה? יש סיפור שלם שמסופר בראש, ואם אני שואלת, רגע, מה ודנה עכשיו? טינג, כל הבניין קלפים, נופל. אה, זה לא נעים. לא נעים לי פה, ברגל. כל מה שנוצר מעל, סיפורים, כעס, אני צריכה לעזוב את הריטריט, דבר. לא נעים כאן. הייתה חוויה לא נעימה קודם. זה קצת יושב לי פה. אוקיי. ולפעמים זה כבר אורח. ואז אפשר לשאול, מי האורח? אם הקדשנו להם זמן, התחלנו להכיר את הקולות שלהם. איך הם נשמעים? יש להם את האופי שלהם. איך נשמע או איך מורגש אצלי חוויה של אי שקט או חרדה? איך מורגש אצלי, איך נחווה אצלי ספק? ועם אורחים כדאי להיות ידידותיים, כי הם כבר באו. אפשר לחייך אליהם, אפשר לארח אותם, למרות שיש בנו חלק שממש רוצה שהם ילכו, או שהם בכלל לא היו באים. נכון? רק אם הם לא היו באים. אבל עכשיו הם כאן, הם חלק מהחוויה שלנו, הם חלק ממה שמתרחש בפנימיות שלנו. כל מאבק, אוקיי, לנסות לדחוף אותם עכשיו מהדלת, הרבה מאוד אנרגיה, ואם הם כבר, יש להם ותק של שנים אצלנו בבית, והאכלנו אותם לאורך השנים, הם כנראה חזקים, אוקיי, אנחנו לא נוכל בקלות, כזה פשוט לרמוז להם, תקשיב, לא מתאים לי כל כך עכשיו, יש לי תוכניות אחרות, זה לא יעזור. אנחנו צריכים משהו אחר. לשבת איתם. איך לשבת עם כעס, עם ספק, עם אי שקט, עם מרפול, עם רצון עז למשהו שאיננו, עם רצון עז שמשהו לא יהיה. אפשר לשבת איתם. אפשר לרווח להם עוד קצת מקום. אפשר ללמוד להכיר את התנאים שבהם הם משגשגים. אנחנו יכולים להתחיל לדעת באיזה תנאים יותר סביר שכל אורח יופיע אצלנו. אולי לא כל, לפעמים תמיד צפויות הפתעות, אוקיי? התרגול. גם אחרי הרבה שנים. נראה לנו שכבר סיימנו עם הדבר הזה. ופתאום קורה משהו קטן ורגש אז ספק גדול או תסכול מופיעים, איך זה יכול להיות? זה קרה לי לפני כמה שנים שגרתי באיזה בניין עם באמת אוסף באמת יוצא דופן של אנשים קשים מאוד, ומה שהפתיע אותי, היו לי כל מיני אסטרטגיות שניסיתי לפתח, תרגלתי חמלה וניסיתי לעשות כל מיני דברים טובים בשביל המקום, וניסיתי לדבר איתם, לא כל כך עבד. ומה שהיה לי הכי קשה בתוך כל הדבר הזה, זה שפשוט לא האמנתי, והייתי פשוט בשוק מאיזה עוצמה של רגשות קשים הרגשתי. אני פשוט כבר לא זכרתי שאני יכולה להרגיש ככה. לא ידעתי שאני יכולה להרגיש כל כך הרבה כעס וטינה כלפי מישהו. וזה היה מאוד קשה. במקרה הזה לא נשארתי בוועד הבית, באמת הייתי בוועד הבית, ועזבתי, עזבתי את הבניין. לא תמיד חייבים להישאר, אוקיי? אבל כשהאורחים הם פנימיים ולא השכנים, אז בדרך כלל אין לנו כל כך לאן ללכת, כמו הסיפור הזה עם המכונת כביסה של אמא של הרע. לאן? לאן אלך? זה פה, המכונת כביסה היא פה. עושה את כל הרעש הזה, כן? אין לנו לאן ללכת, אז עדיף שנשאר ופשוט נלמד איך להישאר בצורה שהיא יותר מועילה. ושהיא מלמדת את האורחים איך להיות חלק מהאירוע בלי להרוס אותו. אחת התכונות שמתפתחות, אני חושבת, ביחד עם התרגול הזה, היא יציבות. אני אוהבת לחשוב על זה כעל הדימוי של בית, כמו ששמתם לב. בית שהאורחים יכולים להופיע בו ויכולים ללכת, אבל אם אני מתייחסת לעצמי כאיזה סוג של בית, אז אני גם יכולה לשאול איזה סוג של בית אני רוצה להיות עבור עצמי. האם אני רוצה להיות בית שעם כל אורח אקראי שמופיע, מצלצל בדלת, כל הבית מתהפך ומשתנה? הגיע ספק, טוב, נשנה עכשיו את כל הרהיטים, שיתאימו לספק, נזרוק את כל מה שהיה במקרר, כי הוא לא אוהב את זה, או שאני רוצה להיות בית שיש בו יציבות, ושאורחים מופיעים בו, וחלקם נעימים יותר, וחלקם נעימים פחות, והבית שלי נשאר. הוא מקום בשבילי לנוח בו. אז יציבות לא חייבת להיות נוקשות. זה חשוב לי ממש לומר. יציבות יכולה להישען על ידיעה של רוך וחמלה. היא יכולה להישען על הידיעה הפנימית שלנו שתתפתח על מה חשוב לנו. ועל האיכות הקסומה ביותר בעיניי של הדרך, והיא של אמון. האמון שלנו לא בזה שמישהו אחר יגיד לנו, ידע יותר טוב, לא באיזה דרך שהיא תפתור. אמון כמשהו רחב הרבה יותר, שהוא גם קשור אלינו, פנימי, האמון בידיעה שנוכל להיות עם מה שיש. ואיך נדע? כי לפעמים נראה, לא, אנחנו לא נוכל להיות עם כלום. לא, רק שלא יבוא עוד משהו, כי אני ממש לא אוכל. אמון מתפתח בדרך ממש קסומה בעיניי, מתוך התרגול הכי פשוט הזה. כשאני מסכימה להישאר, למרות שיש קול שאומר, טוב, אני חייבת לקום. ואני נשארת. ואני עם עוד נשימה. וקשה לי, אוקיי, קשה, אני יודעת לזהות, ואני שואלת את עצמי מה יתמוך בי, ואני מגלה שאפשר להתאמך. ככה נוצר אמון. אמון גם בזכות שלנו לחיות חיים של יותר חופש, של תודעה יותר גמישה, יותר פתוחה, פחות קלה להפוך לאיזה מרחב כאוטי. ולא פעם זה כמובן אומר עבודה עם הנטיות העמוקות שלנו. כן, הרבה מאוד מהאורחים שלנו, הם לא... אוקיי, יש כאלה שמגיעים, הם עוד לא נטעו שורשים, ויחסית מהר אפשר ככה להתמודד, זיהינו, אוקיי, שלום. אבל הרבה פעמים האורחים, יש להם שורשים מאוד עמוקים. הם מבקרים אותנו כבר שנים, הם קיבלו את התנאים, לסגסג, ממש הם יודעים שכיף אצלנו, אז הם באים. וזה דורש כמובן סבלנות, והרבה רוח פנימה. לא לצפות שדברים ישתנו בבת אחת. לא לצפות לאיזה שינוי שהוא לינארי, מכאן לכאן בקו אחד. הדרך שלנו היא הרבה פעמים, היא ככה, היא ספירלית. אנחנו ניפגש באורח הזה שוב ושוב, אבל אולי נוכל לראות שמשהו קצת אחר באופן שבו אני מושפעת, כשהוא מגיע, או ביכולת שלי לזהות אותו, או ברמת הרצינות שאני תופסת כל מחשבה, רגש, ואורח שהגיע. הבאתי שני שירים, ועכשיו אני צריכה להתלבט איזה מהם לקרוא, זה תמיד מה שקורה לי, שיחות. בואו נשב רגע. לא חייבים האמת ממש להתיישב כזה ישר, וזה אפשר להקשיב לשיר עם עיניים פקוחות או עצומות. פשוט לתת למילים להגיע אליכם. אני אקריא שיר של משורר, אני לא זוכרת מאיפה, אולי סקוטלנד, קוראים לו דייוויד ווייט, ואני תרגמתי את זה לעברית, אז זה לא תרגום מקצועי. אני אקרא אותו בעברית ובאנגלית. הטעות הגדולה שלך או שלך היא לשחק תפקיד בדרמה כאילו שאתם לבד. כאילו שהחיים הם פשע שמתפתח בהרמומיות. להרגיש שננטשתם זו התכחשות לאינטימיות של הסובב אתכם. כמובן, גם אתם הרגשתם לפעמים את האוסף האדיר, את הנוכחות המתרחבת ואת המקלה המצטופפת סביב כולכם. עליכם להבחין בדרך בה כלי הסבון מאפשר אתכם, או שסגר החלון מעניק לכם חופש. ערנות היא התרגול הנסתר של הקרבה. ערנות היא התרגול הנסתר של הקרבה. המדרגות הן המורה שלכם לדברים שיבואו. הדלתות תמיד היו שם. להבהיל ולהזמין אתכם. והספיקר הזעיר בטלפון הוא סולם חלומי אל השמימי. הניחו את המשקל של הבדידות והתרווחו אל השיחה. הקומקום שר, אפילו כאשר הוא מוזג לכם משקה. סירי הבישול זנחו את הריחוק המתנשא שלהם, ורואים סוף סוף את הטוב שבכם. כל הציפורים ויצורי העולם הם עצמם בדרך שאי אפשר לתאר במילים. הכל מחכה לכם. אני אקרא רק חלק. Alertness is the hidden discipline of familiarity. The stairs are your mentor of things to come. The doors have always been there to frighten you and invite you. And the tiny speaker in the phone is your dream ladder to divinity. Put down the weight of your aloneness and ease into the conversation. The kettle is singing even as it pours you a drink. The cooking pots have left their arrogant aloofness and seen the good in you at last. All the birds and creatures of the world are unutterably themselves. Everything is waiting for you.